כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוהב רבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, י"ט בסיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף מם ב', שהם 34 ימים עד לסיום מסכת בבא בתרא כולה. השתבח שמולד. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח בשתי הערות קצרות אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קמ"א. למדנו בגמרא בתחילה סימן יפה לבנים. מסביר המהרש"א, משום שכאשר הבת נולדה ראשונה, אז במותו של האב לא תתעורר מתיחות בין הבנים, כי הכל יורשים שווה בשווה. לעומת זאת, אם האב הותיר אחריו בן בכור, הוא יורש כפליים והכל נותנים בו עיניהם, וגם אחיו יקנו בו על שלה לא הרב. לפיכך, בת תחילה, כאשר הבת היא הבכורה, אזי סימן יפה לבנים. השלום והשלווה ישררו ביניהם. ויש המסבירים כי הבת הגדולה שבכוחה לטפל באחיה הקטנים, תעשה כן במרץ. לפי שהיא יודעת את הכלל שרוב בנים דומים לאחיהם, הווה אומר, כאשר יבררו אודותיה בהגיעה לפרקה, יבדקו באחיה, יש לה איפה סיבה טובה לסייע בגידולם הנאות. ועוד הערה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קמ"א, על מצווה לזון את הבנים כי עוסקים בתורה. אחר נשואיו היה רב לזר גורדון, לימים ראש ישיבת טלז ומגדולי הדור, סמוך על שולחן חותנו, שהיה רב ותלמיד חכם גדול אבל עני מרוד. חרב דוחקו, זן הרב החלקל את חתנו החשוב, ולא זו בלבד, אלא שאף מנע ממנו להיענות להצעות הרבות אשר זרמו אליו לכהן פאר כרב בקהילות שונות. בראותה את המצוקה הקשה שבביתם, דיברה הרבנית הלב בעליו, ופעמים רבות ניסתה לשכנעו כי יאפשר לחתנם הדגול לקבל על עצמו משרת רבנות כדי שלא יהיה סמוך על שולחנם הדל. אבל הרב לא הסכים לדבריה, ופעם אף פתר אותה באומרו, מי יודע מי סמוך על שולחן מי. כשגברו לחציה של הרבנית, נאלץ הרב להסכים שכאשר תגיע הצעה נוספת למשרת רבנות, יקבלנה חתנם רבי אליעזר. לא עבר זמן רב, ובהגיע הצעה הגונה ונכבדה, ארז רבי אליעזר את מטלטלה ונסע עם משפחתו לאותה קהילה. באותו יום, קרא הרב תחתיו בפתאומיות ונפל ונפטר לבית עולמו. לא עלינו. יודעי דבר, הזכירו בהלווייתו את שאמר, מי יודע מי סמוך על שולחן מי. אלה הם שתי ההערות שלנו דות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירד ואר תקלה ילדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה. ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קמ"א ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה לרבן שמעון בן גמליאל, מה הדין המקדיש עובר במעי בהמתו עם זכר ועם נקבה, ולבסוף ילדה טומטום ואנדרויגנוס, ומדוע? התשובה, אינם מוקדשים שום שטומטום ואנדרויגנוס בריאה בפני עצמה. שאלה שנייה, במה אדם מעדיף את בנו ובמה מעדיף את ביתו? התשובה, לעניין ירושה בן עדיף, אבל לעניין הרווחה ביתו עדיפה לו, משום שאינה יכולה לחזר אחר מזונותיה כזכר. שאלה שלישית, מדוע בת ראשונה סימן יפה לבנים? והתשובה, יש אומרים משום שמגדלת את אחיה, ויש אומרים משום שכך לא נותנים בו עין הרע. שאלה רביעית, מה הפירוש שהשם ברך את אברהם בכל? והתשובה, לרבי מאיר לא הייתה לו בת, ולרבי יהודה שהייתה לו בת ובכל שמה. שאלה חמישית, האומר אם תלד אשתי זכר, תחילה ייטול 200 זוז, והנקבה שתייצא אחריו לא תיטול כלום. ואם תלד נקבה תחילה תיטול מנה, והזכר שייצא אחריה ייטול מנה, וילדה זכר ונקבה ולא יודעים מי יצא בתחילה. כמה נוטל הזכר במנה השני? התשובה, לסומכוס חולקים ולחכמים המוצאים מחברו עליו הראיה. ויהיה המנה השני בחזקת הזכר, כי הוא היורש אחר מיתת האב. כך אומר התוספות. השאלה האחרונה, מה סברת רבי יוסי שעובר פוסל את עבדי אביו הכהן מלאכול בתרומה? התשובה שעובר במאי אמו הישראלית הוא כישראל, ואינו נקרא כהן אלא מלידתו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלא הוא דף קוף מם א' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף קוף מם ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף מם א' עמוד ב', שבע שורות מתחילת העמוד, מן המילים, אהודה אמר ללדביתו, נכסי להעיד מעברת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את פסיקתו של רבון על עניין הקנאה לעובר, ומקשה עליו הגמרא מדברי משנתנו. מספרת הגמרא, אהודה אמר לה לטביתו, מעשה באחד שאמר לאשתו שהייתה מעוברת, נכסי להעיד מעברת, כל נכסי יהיו לעובר זה, וזיקה לו את הנכסים על ידי אחר שעשה בהם קניין עבורו. אילו תוספות בדיבור המתחיל נכסי, אומרים שהמעשה הזה היה בשכיב מרע שאמר קודם איתתו נכסי לעובר זה. אמר רב הונא אין בדבריו כלום כיוון דעה ומזכה לעובר, והלכה היא שהמזכה לעובר לא קנה. ובגמרא לקמא נבואר שלדעת רב הונא אף אם אמר האב לכשתלד אשתי יקנה העובר לא קנה. ולדעת תוספות שמדובר בשכיב מרע גם כן לא יועילו דבריו. אף שבשכיב מרע תקנו חכמים שיהיו דבריו ככתובים וכמסורים מכל מקום. רק במקרה שבבריא היה מועיל אם היה עושה הקנאה בדרך קניין רגיל, תקנו חכמים שבשכיב מרע יועיל אפילו ולא מעשה קניין. אבל במקום שגם אם הבריא היה עושה בדרך קניין לא היו מועילים מעשיו, כמו פה בעובר שעדיין אינו קיים בעולם, בזה לא תקנו חכמים שיועיל בשכיב מרע ולכן העובר לא קנה. מקשה רב נחמן לדברי רב הונא. הייתי ורב נחמן לרב הונא, הרי שנינו במשנתנו בדף קוף מם עמוד ב', האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה וילדה זכר נוטל מנה, כלומר שהעובר קנה את המנה שהתחייב לו אביו, ולדבריך כיצד קנה? הרי המזכה לעובר לא קנה. אמר לי רב הונא לרב נחמן, משנתנו שכתוב בה שהעובר קנה, איני יודע מי שנאה, איני יודע בשיטת מי היא, ואין הלכה כמותה. דברר את הגמרא אם יש תנא הסובר שהמזכה לעובר העובר קנה, ולהעמיד את משנתנו כמו התנא הזה. מקשה הגמרא, מדוע אומר רב הונא שאינו יודע למשנתנו בשיטת מי היא ולימה לי, ויאמר רב הונא שמשנתנו כשיטת רבי מאירי, לאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אדם יכול להקנות לחברו חפץ שעדיין לא נברא, וכמו שאפשר להקנות דבר שלא נברא, כך אפשר להקנות לעובר שעדיין לא בא לעולם. והגמרא מקשה על רב הונא, מדוע אמר שאינו יודע מי שנה את משנתנו, משום שהרי רב הונא עצמו פסק כמו רבי מאיר. והגמרא במסכת יבמות דף צדיק ג' עמוד א', יש מחלוקת בין רב הונא ורב נחמן, באדם שמכר פירות דקל לחברו קודם שבאו הפירות לעולם. רב הונא אמר עד שלא באו הפירות לעולם יכול המוכר לחזור בו, אבל מי שבאו לעולם אינו יכול לחזור בו. ואף שבשעת המכירה עדיין לא היו הפירות בעולם, מכל מקום מכירתו הועילה, משום שאדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם. רב נחמן אמר, אף מי שבאו לעולם יכול לחזור בו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אמרו שם בגמרא שרב הונא סובר כרבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. והגמרא בקושייתא סוברת שרב הונא סובר כרבי מאיר רק בדבר זה, שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אבל הוא לא סובר כמו רבי מאיר, שאדם יכול להקנות לדבר שלא בא לעולם. תרץ את הגמרא, אימור דשמת לרבי מאיר, באיזה אופן שמעת שרבי מאיר אמר את דבריו? זהו כשמקנה את החפץ שלא בא לעולם לדבר שישנו בעולם? שקונה החפץ כבר נמצא בעולם? אבל לדבר שאינו בעולם משמת לי? ולא אמר רבי מאיר שאפשר להקנות חפץ למי שאינו נמצא בעולם. ולכן, מי שמקנה לעובר שלא יצא לאוויר העולם, גם לדעת רבי מאיר אין הקנאתו הקנאה, ואי אפשר להעמיד את משנתנו כדעתו. יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים במסכת קידושין בדף סמך ג' עמוד א', בנוכרי האומר לבת ישראל, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או ישראל האומר לנוכרית, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. חכמים אומרים אינה מקודשת, רבי מאיר אומר מקודשת. ומבאר הרשב"ם ששונה דין העובר מקידושי אישה לפני גיורה, כיוון שהאישה נמצאת בעולם אלא שעדיין לא נתגיירה ולכן יכול לקנותה. עובר אינו נחשב בעולם כלל ולכן לא יכול לקנות כלום. מבררת עכשיו הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוסי. שואלת הגמרא ולימה לי, ויאמר רב הונא שמשנתנו שאמרה שיכול לזכות לעובר בשיטת רבי יוסי, דאמר עובר קני, שעובר קונה, ורב הונא עצמו יסבור כחכמים החולקים על רבי יוסי. ומחלוקתמי במד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת יבמות דף סמך זין עמוד א', בת ישראל שניסית לכהן ומת, והיא ניחה מעוברת, לא יוכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר, שהעובר נחשב כישראל ולא ככהן, ולכן פוסל את עבדי אביו הכנעניים לאכול בתרומה, ואינו מאכיל את אמו בתרומה. אלו הם דברי רבי יוסי. ונסביר, עבדי כהן כנעניים מותרים באכילת תרומה, וכך גם אשתו הישראלית של הכהן, וכן עבדיה הכנעניים, שנאמר בספר ויקרא פרק ח' ב', פסוק י' א', לכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אבל משעה שמת הכהן, שוב אינם רשאים לאכול בתרומה. ואם ישיר אחריו הכהן זרע, אוכלים אשתו ועבדיו תרומה בזכות זרעו של הכהן. אבל אם ישיר אחריו עובר במעי אמו הישראלית, סובר רבי יוסי שכל זמן שלא יצא לאוויר העולם, אינו נחשב ככהן אלא כישראל ופוסל את עבדי אביו לאכול תרומה. משום שיש לו בעלות בהם והרי הם כעבדי ישראל, וכן אינו מאכיל את אמו הישראלית בתרומה, עד שיצא לאוויר העולם. חכמים חולקים על רבי יוסי במשנה שם, וזוהי שיטת הרשב"ם בביורו לסוגיה הזו. רש"י, לעומת זאת, במסכת יבמות דף ס"ז עמוד א', ביאר את דברי רבי יוסי, שהם בשני אופנים. מה שאמר עובר פוסל זה בבת כהן שניסית לישראל, שכל זמן שהיא נשואה לא היא אסורה לאכול בתרומה. אבל לאחר שמת היא חוזרת לבית אביה ומותרת בתרומה. כשהשאיר אחריו הישראל עובר במעי אמו, פוסל העובר את אמו מאכילת תרומה ואינה חוזרת לבית אביה. ומה שאמר ואינו מאכיל, מדובר בבת ישראל שניסית לכהן ומת, שאין בכוח העובר לאכיל את אמו הישראלית. חכמים חולקים על רבי יוסי במשנה שם וסוברים שעובר אינו פוסל. ומסקנת הגמרא שם משום שחכמים סוברים שעובר אינו קונה. אם כן, אולי המשנה שלנו הולכת כשיטת רבי יוסי. מתרץ את הגמרא אין להוכיח מדברי רבי יוסי שעובר קונה. כיוון דשייני ירושה הבא מאליה, שונה דין ירושה, שאין אדם צריך לזכותה לו, אלא מעצמה היא נופלת לו. ולכן גם עובר יכול לקנותה, אבל מתנה שצריך לעשות בקניין, אין העובר יכול לקנותה, ולכן אי אפשר להעמיד את משנתנו כרבי יוסי, משום שלא דיבר רבי יוסי, אלא בירושה. מברר את הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה. מקשה הגמרא ולימה לב יאמר אבונה שמשנתנו שאמרה שיכול לזכות לעובר כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה היא, דאמר, לא שנה ירושה ולא שנה מתנה. אין חילוק בין ירושה למתנה, ואת שניהם אפשר להקנות לעובר, דתנן. שנינו במשנה לעיל בדף קופלה מדמוד א', רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר האב קודם שמת על מי שראוי ליורשו, כגון בן אחד מבניו או בת אחת מבנותיו שירש את כל נכסיו, דבריו קיימים, משמע מדברי רבי יוחנן בן ברוקה, שאפילו כשאמר כן לעובר שעדיין לא נולד, דברי האב קיימים, הרי שלדעתו אפשר להקנות לעובר. שהרי רבי יוחנן בן ברוקה שם לומד את דבריו מהפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו, מכך שלא כתבה התורה ביום שהנחלו בניו, אלא ביום הנחילו, משמע שהוא מנחיל לרצונו, וכל שראוי לירש יכול אהב להנחילו, וגם עובר בכלל הראויים לירש. מתרצת הגמרא ואומרת, אימור דשמת לי לרבי יוחנן בן ברוקה, באיזה אופן שמעת את שיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה, ובאיזה אופן אמר את דבריו, זה רק כשמקנה את נכסיו לדבר שישנו בעולם, כגון בן הקיים כבר בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם, מי אמר? האם אמר רבי יוחנן שיכול לתת את נכסיו לעובר שעדיין לא בא לעולם? וכיוון שלא אמר כן, מניין לנו שסובר שאפשר לתת מתנה לעובר. ברר את הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה ובצירוף דברי רבי יוסי. בקשה הגמרא ולימה לי, שיאמר רבונה שמשנתנו כרבי יוחנן בן ברוקה היא, שאפשר להקנות נחלה למי שראוי ליורשו, וסבר לה רבי יוחנן בן ברוקה כרבי יוסי, שאפילו כשהובלד הוא יורש, ואין חילוק בנחלה ניתנת על ידי המוריש, לירושה הבאה מאליה. דוחה הגמרא ואומרת מי אימר דסבר לה, מניין לנו שרבי יוחנן בן ברוקה סובר כרבי יוסי, ולכן אי אפשר להעמיד את משנתנו כשיטתו. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה באופן אחר שבו אין ההקנאה נעשית לעובר. מקשה הגמרא ולימה לי, שיאמר רבונה שמשנתנו אינה עוסקת באב שהבטיח ליתן מתנה לבנו או לביתו שיוולדו לו, אלא במבשרייני, שאמר האב, מי שיבשרייני שנולד לי זכר או נקבה, ייתן לו כך וכך. ואותו מבשר, הרי קיים ואין כאן הקנאה לעובר שלא בא לעולם. דוחה הגמרא, יחי, אם כך תפרש את המשנה, מהו דקטני סייפה? מהו שנאמר במשנה בסייפה? ואם אין שם יורש אלא הוא, הטומטום, יורש הכל. היא, אם מדובר במבשרייני, יורש מה יביד את היה. הרי אין המבשר יורש כלום, אלא ודאי מדובר, כשנותן מתנה לנולד. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה כשכבר יצא הוולד לאוויר העולם. בקשה הגמרא ולימה לב, יאמר אבונה שמשנתנו אינה עוסקת באב שהבטיח ליתן מתנה לבנו או לביתו שיוולדו לו, אלא מדובר בשילדה אשתו כבר, ואומר האב, אם ילדה זכר או נקבה, אתן לוולד כך וכך, ואין כאן הקנאה לעובר שלא בא לעולם. דוחה הגמרא ואומרת, יחי, אם כך תפרש את המשנה, מהו דקטני סייפה, מהו שנאמר בסייפה, ואם אמר, כל מה שתלד אשתי איטול, הרי זה איטול. מדוע נאמר במשנה כל שתילד בלשון עתיד, והרי כל שילדה בלשון עבר מבעלה? כך הייתה המשנה צריכה לכתוב. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה כשאין מקנה אב לבלד את מתנתו כעת, אלא לאחר שיצא הוולד לאוויר העולם. בקשה הגמרא ולימה לרבונה, יאמר שמשנתנו מדברת דאמר האב לכשתלד אשתי אז יקנה הוולד את מתנתי. ומשנתנו תעמוד גם בשיטת רבנן החולקים על רבי מאיר, ונאמר שלא נחלקו רבי מאיר ורבנן אלא בדבר שלא בא לעולם, אבל בעובר שישנו בעולם גם רבנן יודו שאם אמר לכשתלד העובר קנה. תרץ את הגמרא שרבונה אינו יכול לפרש כך את דברי המשנה, כיוון שרבונה לטעמי דאמר רבונה אף אם אמר לכשתלד לא קנה, ואמר זאת במחלוקתו עם רב נחמן. דאמר רב נחמן, המזכה חפץ לעובר לא קנה, אבל אם אמר המזכה לכשתלד אשתי יקנה העובר, מי שיצא לאוויר העולם קנה. ולא מדובר כשיקנה לעובר על ידי סודר או על ידי קניין חזקה או משיכה, כי אין קניינים אלו מועילים לאחר זמן, וכיוון שאינו מקנה מעכשיו אלא לאחר שתילד כבר בטל הקניין, אלא מדובר שזיקה על ילד אחר בכסף או בשטר לכשתלד. ומדובר כשנולד השטר עדיין היה קיים, או אפשר לפרש עשה קניין משיכה על ידי אחר, וכשנולד עדיין המטלטלין ברשות הזוכה. מקשה הרשב"ם, הרי במסכת בבא מציע דף סמכוו עמוד ב' פסק רב נחמן שהמוכר דקל לפירותיו אף מי שבא לעולם יכול לחזור בו, כיוון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ומדוע כאן פסק שאפשר להקנות לעובר? תרץ הרשב"ם שיש לומר ששונה המקנה דקל לפירותיו ממקנה לעובר. פירות הדקל אינם בעולם כלל, ולא העובר נחשב כי ישנו בעולם קצת, וגם המתנות שנותן לו ישנם בעולם. אלא שצריך להקנות לו בדרך הראויה, ואיש יאמר שיקנה העובר לכשיוולד. אומרת הגמרא ורבונה אמר, אף אם אמר לכשתלד לא קנה, ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה, בין אם זיקה חפץ לעובר כשהוא במעי אמו, ובין אם אמר שיזכה בחפץ כשיוולד, קנה. ומכאן שלדעת רבונה, אף אם אמר לכשתלד, לא קנה. עכשיו רב ששת מבאר מניין למד שהמזכה לעובר אפילו קודם שנולד, קנה. אמר רב ששת מנה אמינה לה מניין למדתי את הדין הזה, מהד אתניה ממה ששנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת כתובות, גר שמת, וסתם גר אין לו יורשים שהרי הוא כקטן שנולד, ובזבזו ישראל את נכסיו, בזזו ישראל את נכסיו, אחר שתפסו את הנכסים, שמעו שיש לו בן שנולד לו לאחר שהתגייר, או שהייתה אשתו מעוברת, חייבים להחזיר את הנכסים ולהניחם ליורש, כיוון שעובר יורש וקנה את הנכסים. ואם החזירו הכל ואחר כך שמעו שמת בנו של הגר, או שהפילה אשתו את עוברה, ונמצא שדין הנכסים כהפקר, יחזיק בשנייה. מי שעשה קניין נוסף אחר שיצא השמועה שמת הבן, קנה את הנכסים, ובראשונה לא קנה. אבל מי שעשה קניין רק בפעם הראשונה כששמע שמת הגר, לא קנה את הנכסים. ומבארת הגמרא את ראיית רב ששת מדין נכסי הגר. ואיסל כדאי דחים תעלה בדעתך לומר שעובר לא קני ואינו יכול לזכות בחפץ קודם שיצא לאוויר העולם. למה להו לאותם אנשים שתפסו בנכסים להחזוק אי בפעם השנייה? החזיקו לאוחד הזימנה, הרי כבר החזיקו פעם אחת בהם. אלא ודאי שהעובר קנה את נכסי אביו, ולכן לא היה קניינם קניין, והיו צריכים לקנות פעם שנייה את הנכסים לאחר מותו. וכאן הוכיח רב ששת שאפשר לזכות לעובר. דוחה אביי את ראיית רב ששת מנכסי הגר, אמר אביי, ירושה הבא מאליה שייני. שונה הוא דין ירושה שאין אדם צריך לזכותה לו, אלא מעצמה היא נופלת לו. ולכן, גם עובר יכול לקנותה, ומפני כך זכה עובר בנכסי אביו הגר. אבל מתנה צריך לעשות בקניין, ואין העובר יכול לקנותה. דוחה רבה את ראיית רב ששת מטעם אחר. רבה אמר באמת אין חילוק בין ירושה למתנה ואת שניהם אין יכול העובר לקנות. אלא הטעם שחזקה ראשונה של האנשים בנכסי הגר לא הועילה, אינו משום שהעובר ירש. אלא שהעניינתם שונה המקרה של נכסי הגר כיוון דרפויי מרפיין בידי ומעיקרה. שכשהחזיקו לראשונה, כשמת הגר לא הייתה חזקתם ברורה. כיוון שהיו מסופקים אם יש לגר יורש, אלא רק רצו לתפוס את הנכסים מספק. ולא התכוונו לקנות ולזכות בקניין גמור. אלא אחרי שהתברר להם אם יש הורש אחר, ולכן רק מי שהחזיק חזקה שנייה לאחר מות העובר, זכה בנכסים. אבל אם החזיקו בפירוש על דעת שאם האישה המעוברת תפיל יקנו את הנכסים, חזקה זו מועילה להם, אף שבאותה שעה לא הפילה, ואז היו צריכים להחזיר את הנכסים, מכל מקום מועילה להם החזקה הזו לקנות את הנכסים. כך אומר רבינו יונה. ברר את הגמרא אם יש חילוק בין סברת אביי לרבה. שואל את הגמרא מהי בעיניו, מה החילוק בין סברת אביי לרבה? זאת אומרת, לדינה ודאי יש חילוק ביניהם, שלאביי יש לעובר דין שחייה ולרבה אין לעובר דין שחייה. לשאלת הגמרא מה החילוק ביניהם לדין שאמרנו לעניין הפקר. ואין שאלת הגמרא אלא כדי לברר ולחדד את המחלוקת ביניהם. כך מסביר הריטב"א. משיבה הגמרא איכא בעיניו יש חילוק לדינה כשהחזקה הראשונה שהחזיקו האנשים הייתה אחר ששמעו בו על העובר שמת. והאמת הייתה שכשהחזיקו עדיין לא מת ורק אחר כך מת. לדעת רבה הועיל לחזקתם, שכיוון שסברו שכבר מת הייתה כוונתם לחזקה גמורה ולכן קנו. אבל לדעת אביי שהוא בר זוכה בירושה, אם כן כל זמן שהיה קיים, הוא היה בעל הנכסים וחזקתם לא הועילה להם. רק מי שעשה קניין אחר מות העובר, זכה בנכסים. מקשה הגמרא על דברי רב ששת ממשנה. תשמע, בו הושמע ראיה וקושייה, ממה ששנינו במשנה במסכת נידה דף מ"ג עמוד ב'. תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. נוחל ירושה, ואם מת מנחיל לאחרים את מה שירש. מדייקת הגמרא, בן יום אחד דין, דווקא אם היה בן יום אחד אז הוא יורש. אבל אם מת בעודו עובר, לא. אם כן משמע שאין העובר יורש, ושלא כדעת רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר להוכיח מהמשנה שם שעובר אינו יורש. דעה אמר שם רב ששת ופירש את דברי המשנה כך. נוחל אין הכוונה בנכסי האב, כי בנכסי האב אין חילוק אם היה קיים העובר או לא היה קיים כלל. כיוון שאם לא ירשו האחים את חלק העובר, ירשו חלק זה מן האב עצמו. אלא נוחל הכוונה בנכסי האם להנחיל להכין מן האב. שהיא מתה אימו, אין אחיו מן האב יורשים אותה. שהרי לא אימה מי. אבל כשהוא ירש את אמו ומת, יורשים אחיו מאביו אותו. ואומרת המשנה שדווקא אם מת בן יום אחד. אבל אם מת כשהיה עובר, וגם אמו מתה כשהיה עובר, לא יורש את אמו כדי להנחיל לאחיו. מה היא טעמה? מה הטעם שאינו יורש כדי להנחיל? משום, דכשמתה האם ועוברה, ומה התברישה? העובר מת ראשון. ואין הבן יורש את אמו בקבר לאחר מותו להנחיל ירושתה לאחי מן האב. אבל אם הייתה אמת הקודם העובר, היה העובר יורש את נכסיה ומנחילם לאחיו מאביו. ומה שאמרו כאן שכשמתה אישה מעוברת העובר מת ראשון, זה דווקא כשהאישה מתה מיטה טבעית. אבל כשהאישה מתה מחמת אריגה או כשהיא מתה מחמת שהיא מקשה לילד, יכול הוולד לחיות אחרי מותה. כמו שמצינו בבהמה שנשחטה ונמצא עובר חי במאה שיכול לחיות אחריה זמן רב. והוא הנקרא בן פקועה שאינו טעון שחיטה, כאמור בחולין דף עין דלת עמוד א'. כך אומר פה התוספות בדיבור המתחיל דהו. ולכן אישה מעוברת היוצאת להיהרג במיטת בית דין, הורגים את ולדה תחילה כדי שלא יחיה אחריה. ותוספות בדיבור המתחיל נוחל, בדף קוף מבית עמוד א', שואל, מה סבר המקשה בקושייתו וכי לא ידע שאין הבדל לאחים אם הם יורשים את הנכסים מהעובר או מהאב עצמו? בוודאי צריך לפרש שהמשנה עוסקת בעובר היורש את נכסי אמו. תרצים התוספות, שאכן גם המקשה ידע שהמשנה עוסקת בעובר היורש את נכסי אמו. אבל סבר המקשה שהעובר יכול לחיות אחרי אמו, ולכן הוכיח מן המשנה הזו, שאין העובר יורש נכסים בעודו עובר. ומה שאמר נוחל בנכסי האם, לא משום שהמקשה לא הבין כך, אלא משום שלא התפרש בדבריו. עוד מתרצים התוספות שבאמת אפשר לפרש את המשנה, שהנדון הוא להוריש את נכסי אביו ליורשי אביו. וכגון שאין לאביו בנים חוץ מן העובר הזה והקנה את נכסיו לאחרים שאינם יורשיו אם לא ירשנו זה העובר. ולכן אם העובר יורש את נכסי אביו, הרי הוא מנחילם ליורשי אביו, ואם אינו יורש זכו בהם מקבלי המתנה. עכשיו הגמרא מבררת באישה עוברה שמתה, מי מת ראשון, האם או עוברה. מקשה הגמרא לממרא עם דעת רב ששת שמשנתנו באה לומר דאו מית ברישה, שכשמעוברת מתה אז העובר מת ראשון, ואב ועובדה ראיה מעשה שמעוברת מתה, ופרקס התנועה העובר אחרי שמתה האם, תלת הפרקוסי, שלושה פרקוסים, הרי שהעובר יכול לחיות אחר מות אמו. אמר מר ברבשי, מתרץ את קושיית הגמרא, אין פרקוס הוולד מוכיח על חיותו, אלא מיד דעה ואזנבה לטעה שמפרקסת. פרקוסו הוא כמו לטעה שחתכו את זנבה, שהזנב מפרקס זמן מה אחרי שחתכו אותו, ואין זה מורה על חיותו בפני עצמו. התנועה אשר ינוע האיברים אחרי המוות נקראת פרקוס, וזה הבעל חיים מתנועע זנבו מאוד מאוד אחרי חיתוכו. ואומנם יקרה זה לקצת מיני בעלי חיים, כאשר לא יהיה הכוח המתנועע מתפשט בכלל האיברים משורש והתחלה אחת, אלא תהיה מתפרדת בכל הגוף. כך הרמב״ם בפירוש המשניות, מסכת תועלות פרק א' משנה ו'. עכשיו מר ברי רב יוסף, דוחה את ראיית הגמרא מהמשנה במסכת נידה שעובר אינו יורש באופן אחר מאשר אמר זאת רב ששת. מר בריידר רב יוסף משמי דרבה אמר באמת אפשר לומר שעובר יורש. וייתכן גם שיכול לחיות אחרי מות אמו. מה שאמרה המשנה שם במסכת נידה בדף מ"ג עמוד ב', תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל, אינו בא למעט עובר שאינו נוחל, אלא למעט עובר שאינו ממעט בחלק הבכורה, ולומר שתינוק בן יום אחד ממעט בחלק בכורה, שאם אביו של התינוק מת כשהוא בן יום אחד, ולאו דווקא בן יום אחד, אלא אפילו חי שעה אחת, נוחל התינוק בנכסי אביו, ומנחיל לאחיו את חלקו. ואין הבכור באחים נוטל בירושה הזו שמוריש להם התינוק כפליים משאר אחיו, אלא מקבל חלק בירושה הזו כשאר האחים. ונמצא שתינוק בן יום אחד ממעט מן הבכור את חלק בכורתו. שאם לא היה קיים, היו האחים יורשים את החלק הזה מנכסי אביהם, והיה הבכור נוטל בזה כפליים מאחיו. למשל, אם הניח אחריו האב שני בנים ושני מסר מנה, הבכור נוטל 8 מנים והקטן 4. אבל אם נולד בן שלישי ובאותו יום מת האב, ואחריו מת הבן הזה, הרי הבכור נטל 6 מנים, ושני האחים האחרים נטלו כל אחד 3 מנים. וכשמת הבן הקטן, חולקים שני האחים את ירושתו, וכל אחד מקבל מנה ומחצה. נמצא שלבכור יש 7 מנים ומחצה, והבן השני 4 מנים ומחצה, ויצא הבכור נפסד חצי מנה שהיה נוטל, אם לא היה נולד זה הקטן. כך מבאר הרשב"ם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודווקא תינוק בן יום אחד ממעט בבכורה. אבל אם מת אביו בעודו עובר, לא ממעט התינוק מחלקו של הבכור, אף על פי שהוא יורש בעודו עובר בנכסי אביו. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מהו הטעם שהעובר אף שהוא יורש, אינו ממעט מחלק הבכורה? משיבה הגמרא, וילדו לו, אמר רחמנה. בפרשת ירושת הבכור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ו אמרה התורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשנייה. מהמילים וילדו לו דורשים, שדווקא אם כבר נולד לו, ממעט מן הבכורה, אבל לא כאשר הוא עובר. והסברו של הרשב"ם הוא, שכך ידעת מר בריידר רב יוסף משמו של רבא, שעובר יורש כבר קודם צעיתו לאוויר העולם, והחידוש במשנה במסכת נידה, שאין הוא ממעט מן הבכורה. שואל הרשב"ם, הרי לשיטת רבא שתירץ קודם במעשה הגר דרפויה מרפיין, הרי סובר שעובר אינו יורש כלל? תרץ הרשב"ם שתירוצו של רבא לאל הוא רק דרך מסע ומתן בגמרא, אבל אין דעתו לפסוק כך, אלא הוא סובר שאכן עובר יורש. ואילו שאר הראשונים, רמב"ן, רן, ריטב"א ויד רמה, סוברים שאכן דעת רבא שעובר אינו יורש, וכן סובר גם מר בריידר רב יוסף עצמו, ושכך ההלכה. וכל תירוצו של מר בריידר רב יוסף הוא רק בשיטת רב ששת, שסובר המזכה לעובר קנה, וכל שכן שיש לו שחייה בירושה הבאה מאליה. ולשיטתו תירץ את דברי המשנה, שאפילו אם תאמר שעובר יורש, אין הוא ממעט מחלק הבכורה. מביאה הגמרא שכך דרש רבא שעובר אינו בכלל פרשת הבכורה. דאמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבא, בן שנולד לאחר מיתת אביו, אינו ממעט בחלק בכורה. מה הייתה אמה וילדו לו בנים, אמר רחמנה, משמע מן הפסוק שנולדו לו בחייו והלקה. ואין מתקיים הפסוק כשנולד אחר שמת אביו. ולגבי חלק בכורה, אינו נחשב כאחד מן האחים היורשים, ויחלקו היורשים את הנכסים כאילו אותו ולד אינו קיים, ויטול הבכור בירושה כפליים כנגד האחים שהיו קיימים כשאבי מת. לדוגמה, אומר הרשב"ם, הייתה הירושה י"ב מנה, והיו שני בנים ועוד העובר הזה. אם היה נולד לפני שמת אביהם, היה הבכור נוטל 6 מנים, ושני אחיו נוטלים 3 מנים כל אחד. אבל אם נולד אחר מיתת אביהם, הבכור נוטל 4 מנים לחלק בכורתו, כאילו היו שני בנים בלבד. ואת השמונה הנותרים יחלקו בין שלושתם. נמצא ביד הבכור 6 מנים ושני שליש, וביד שני אחיו 2 מנים ושני שליש לכל אחד. מביאה הגמרא שהיו שדרשו משמו של מר בריידר רב יוסף דרשה שונה. בסורה מתנו אחי, בסורה אמרו משמו של מר בריידר רב יוסף כמו שהובא לעיל, שבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט מחלק בכורה. אבל בפומפדית מתנו אחי, למדו הלכה אחרת משמו וכך אמרו. אמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבא, בכור שנולד לאחר מיתת אביו, וכגון שנולדו תאומים לאחר מיתת אביהם, או אם היו לאחד כמה נשים מעוברות וילדו לאחר מותו, הבכור מביניהם אינו נוטל פי שניים בנכסים. מה הייתה מה? מה הטעם לזה והרי הוא בכור? אלא יקיר אמר רחמנה. יקיר אמרה התורה. נקרא את כל הפסוק, את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, ועליתה. ואינו מתקיים הדין הזה די יקיר, כשהבן נולד אחר מיתת אביו. אבל אם נולד בחיי אביו, אלא שאביו לא יכירו, אין חיסרון דין של יקיר. אם היה הבן הבכור, הוא יורש כפליים, כיוון שהיה באפשרותו לראות את אביו. כמו שאמרו חכמים להיל בדף פ"א עמוד ב', כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מסכם את הגמרא והלכתה. ככל אני לישנה, ככל אותם לשונות דאמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבא, כלומר שיש לעובר דין יורש כמו רב ששת, ורק מחלק הבכורה אינו ממעט. ושבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט מחלק בכורה, ושבכור הנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שניים. וזה לדעת הראשונים שדין זה שתינוק בן יום אחד ממעט בחלק בכורה, אמר מר בריידר רב יוסף גם לשיטתו. ולכן, מה שנאמר בגמרא הלכת בכל, אני לישנה, שהלכה כמו הלשונות הללו זה כולל את מה שאמר לאיל, כשישב את דברי המשנה בנידה. ולשיטת הראשונים הסוברים שדין זה שביער מר בריידר רב יוסף זה בשיטת רב ששת, אם כן מה שאומרת פה הגמרא הלכת ככל אני לישנה זה רק על השני דינים האחרונים, שבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, ושבחור הנולד אחר מיתת אביו אינו נוטל כפליים. מסכמת הגמרא את דין המקנה לעובר. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, המזכה לעובר, לא קנה, אבל אם אמר לך שתילד, קנה, כיוון שהלכה כרב נחמן. ואם תאמר, אומרת הגמרא, אם תקשה ממשנתנו שאמרה שאדם שאומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה, ואין נולד זכר נוטל מנה, אין זו קושייה. רואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, וממילא גומר בדעתו ומקנה לו בכל ליבו. אבל בעובר אחר שאינו בנו, אם אמר כן לא קנה, ומשנתנו מדברת בעובר שהוא בנו. וכן אם העובר אינו בנו אלא בן בנו, כיוון שאין דעתו קרובה אצלו, לא קנה. כך פוסקים הראש והרמה. אבל בכותב נכסיו לבן בנו, כותב הרמה, בחושן משפט, סימן ריש נון זין סעיף ב', בשם תרומת הדשן, שהוא כאילו כתבה לבנו, ואומרים שדעתו הייתה ליתן לו בעין יפה. כותב שם הגרא, שמקור הדבר במדרש, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי האב על הבן, כלומר, האב מרחם על בנו ונכדו, ומשמע שדעתו של אדם קרובה לא רק אצל בנו, אלא גם אצל בן בנו. וכן הדין כשהעובר תוך 40 יום לעיבורו שעדיין כמים באלמה הוא, ואין דעתו של אביו קרובה אצלו. כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא ששמואל חולק על רבי יוחנן. אמר לי שמואל לרב חנה בגדדת, מהעיר בגדד, פוק הייתי לי בי 10, צבע ולי 10 אנשים, כדי לפרסם את דעתו, לכן אמר לו שיביא 10 אנשים, ואמר לך באפריו ואומר לך בפניהם שכך הוא הדין, המזכה לעובר קנה. מסיים את הגמרא, אבל אין הלכה כשמואל אלא והלכתה, המזכה לעובר לא קנה. הביאה הגמרא מעשה באחד שהקנה את נכסיו לבנו גדול, יחד עם עוברים שעדיין לא נוצרו. העודה אמר ללדוויתו, מעשה באחד שאמר לאשתו, נכסה יהיו לבני די יהבי לי מנח, לבנים שיהיו לי ממך, ועדיין לא הייתה מעוברת. אותו אדם בריא היה ועשה קניין על דבריו, אי אפשר לומר שהיה שכיב מרע, שהרי אשתו עדיין לא הייתה מעוברת ורצה לתת את נכסיו לילדים שיהיו לו ממנה. הוא ועודו מדבר, את הברי קשישה, בא בנו הגדול מאשתו הראשונה, אמר לו, אומר לו בנו, הוא גברה, אותו אדם, כלומר אני, מה תאבי עלי, מה יהיה איתו, איזה ירושה אקבל? אמר לאביו, זיל קני כאחד מברא, לך תקנה נכסים חלק שווה כאחד מן הבנים האחרים שבדעתי ניתן להם את נכסי. מבררת הגמרא את דינו של אותו בן בנכסים. אנך אומרת הגמרא, אילו הבנים שנתעברה בם אימם לאחר שאמר האב לתת את נכסיו, ודאי לא קנו חלק בנכסים. לא קנו בתורת מתנה שרצה האב לתת להם, אבל כיורשים רגילים אחרי מות אביהם, ודאי יהיה להם חלק. ולמה הם לא קנו בתורת מתנה? דעקת הליטנו, שבשעה שאמר האב ליתן להם מנכסיו לא היו קיימים. אבל מסתפקת הגמרא כשימות האב ויחלקו הבנים את הירושה, אית חולק לטליה. אותו הנער, אותו הבן הגדול מאשתו הראשונה, האם יש לו חלק נוסף במקום בניה? יחד עם הבנים, עולית לחולק לטליה, או שאין לו חלק לנער במקום בניה, יחד עם הבנים אלה יקבל חלק שווה בנכסי האב כשאר הבנים היורשים. כיוון שאמר לו האב זיל קניק אחד מברא, הרי כוונתו שיקנה הבן בנכסים מלבד הירושה, חלק כמו שאר הבנים. ואף על פי שהם לא קנו, כיוון שלא היו בעולם, מכל מקום בן זה שהיה בעולם, יקנה חלק בנכסים. לפי זה, אם נתעברה אשת האב ונולדו לה 3 ילדים, יחלקו את הנכסים לארבעה ויקבל הבן הגדול מהאישה הראשונה רבע מהנכסים, ושאר הנכסים יחלקו ארבעתם בשווה בשווה כשאר יורשים. ואם היה בחור, יחלקו את הנכסים לחמישה ויקבל כפליים בהם בירושה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. רבי אבין ורבי מיישה ורבי ירמיה דאמרי, שלושתם אמרו, אית חולק לטליה, יש לחלק נוסף לנער במקום בניה, יחד עם הבנים. רבי אבאו ורבי חנינה בר פפי ורבי יצחק נפחא דאמרי, לית חולק לטליה במקום בניה, אין חלק נוסף על הירושה לנער במקום הבנים. הביאה הגמרא את סברות האמוראים והטעם שפסקו כך. אמר לי רבי אבאו הסובר שאין חלק נוסף לנער לרבי ירמיה שסובר שיש חלק נוסף לנער, הלכת הכבתן או הלכת הכבתייכו, הלכה כמותינו או הלכה כמותכם? אמר לי, ישיב לו רבי ירמיה, פשיטה דהלכת הכבתן, פשוט הדבר שהלכה כמונו, דקשישנה מנייכו, שאנחנו קשישים מכם. ולאו הלכת הכבתייכו, ואין הלכה כמותכם משום דדרדה כאתון, שצעירים אתם. אמר לי רבי אבאו, מידי בקשישות הטליה מילתא, האם בקשישות תלויה הלכה? בטעם הטליה מילתא, בטעם הדבר תלויה הלכה. מי שנותן טעם לדבריו, כמותו ראוי לפסוק. אמר לו רב ירמיה, וטעם המים, מהו הטעם לדבריכם? אמר לו רבי אבאו, זיל לגבי דרבי אבין. לך לפני רבי אבין, דהסברת אני עלי, שהסברתי לפניו, את טעם הדברים. וקרקיש בי רישה בי מדרשה, ונענה לי בראשו בבית המדרש, כסימן שהוא מסכים לדבריי. אז הלגבי הלך רב ירמיה לרבי אבין, ושאל אותו מהו הטעם. שאמר לו רבי אבאו, אמר לי, ישיב רבי אבין לרבי ירמיה, אילו אמר לי, קני כחמור מקני? אילו יקנה אדם לחמור חלק בנכסה, ואחר כך אמר לאדם אחר, קנה חלק בנכסיי כמו שקנה החמור. האם אותו אדם קנה? ודאי שלא קנה. שהרי גם החמור לא קנה כלום, כי אין לחמור קניין בנכסים. בכך רמז רבי אבין לרבי ירמיה שהוא הדין במעשה הזה שיקנה אב לבנים, שלא באו לעולם כלל. ואחר כך אמר לבנו הגדול, קנה כמו שקנו אלו שלא קנה הבן כלום. הביאה הגמרא ראיה לסברתו של רבי אבין, שאם אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. ובאיזה לשון הדומה לזה נחלקו האמוראים. דאיתמר, שנו בני הישיבה, אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. אבל אם אמר אדם לחברו, קנו את נכסי, את וחמור, נחלקו האמוראים. רב נחמן אמר, קנה מחצה מן הנכסים, שכיוון שלא תלה המוכר את קניין אותו אדם בקניין החמור, לא הפסיד האיש את חלקו שיקנה לו המוכר בשל החמור שלא קנה כלום. כך מסביר הרשב"ם וכותב הריטב"א, שאם יודע המקנה בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות, ודאי לא קנו שניהם, כי לא הייתה בכוונתו לקנות לו כלום אלא לשתות בו. אלא דין זה הוא, כשאין המקנה יודע בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות. ורב אמנונה אמר, לא אמר כלום ולא קנה אותו אדם כלום. כיוון שבאמירה אחת הקנה לשניהם, אז לא גמר בדעתו להקנות לזה בלא זה. וכיוון שהחמור לא קנה, גם האדם לא קנה. רב ששת אמר, קנה הכל אותו אדם, קנה את כל הנכסים. שהרי האדם יודע שאין החמור קונה, אלא גמר בדעתו שמי שיוכל לקנות מהנכסים יקנה את הכל. מסביר הקובץ שיעורים. שהמחלוקת הזו בקניעת וחמור אם קנה הכל או מחצה תלויה בשאלה אם כשאדם מקנה חפץ לשניים כוונתו להקנות מחצה לכל אחד או שמקנה לכל אחד את כולו וממילא צריכים לחלוק ביניהם. אם נפרש שמקנה לכל אחד את הכל, אם כן, כיוון שהחמור לא קנה בחפץ כלום, קנה האדם את כל החפץ. אבל אם נפרש שמקנה לכל אחד מחצה, אם כן, אף שהחמור לא קנה מחצה לא יקנה האדם את החלק שלו, כיוון שלא הייתה כוונת האדם להקנות לו חלק זה. מביא רב ששת ראיה לדבריו, שאם אמר קניעת וחמור, קנה הכל. אמר רב ששת מינה אמינה, למיניין למדתי את הדין הזה. מדיני תרומה. כל דבר שגידולו מן הארץ צריכים להפריש ממנו תרומה גדולה לכהן. נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנך תירושך ויצהריך, וראשית גז צונך תיתן לו. מן התורה, אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, את כל הערמה, אלא שנתנו בחכמים שיעור, עין יפה 1 מ-40, עין בינונית 1 מ-50, ועין רעה 1 מ-60. אמרו חכמים במשנה במסכת תרומות פרק ב' משנה ו', תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה. דתניא, ושנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, אין לך מר בקישוט אלא פנימי שבו. והתפארת ישראל אומר שמדובר על המלפפון. ולכן אם לקח בידו קישוט אחד כדי להפרישו על 49 אחרים, והוא מביא דוגמה שמפריש 1 מ-50 שזו עין בינונית, וסתם אדם מפריש כעין בינונית, אבל אותו הדין יהיה גם כשמפריש 1 מ-40 או 1 מ-60, אינו צריך לחשוש על כולו שהוא מר, ואינו ראוי להפריש על האחרים, אלא יחשוש רק על תוכו שמה הוא מר. לפיכך כשהוא תורם את הקישוט מוסיף כשיעור ביצה מקישוט אחרת, על החיצון שבו, שבקישוט זו, שהוא מן הסתם מתוק, ותורם. כך מפרש הרשב"ם. אבל התוספות דיבור המתחיל, אין לך מר בקישוט מקשים על הרשב"ם, שמכיוון שבכל הקישויים הפנימי מר והחיצון מתוק, אם כן למה לא תועיל התרומה מקישו זה על שאר הקישויים, שהרי החיצון המתוק שבקישו הזה יועיל כנגד החיצון המתוק שבשאר הקישויים, והפנימי אמר כנגד הפנימי אמר שבשאר הקישויים. לכן מפרשים התוספות שדברי רבי יוסי עוסקים במי שכבר תרם, ואחרי שתרם נמצא הקישוט מרה. על זה אמר רבי יוסי שיוסיף כעת כביצה על מה שתרם קודם לכן, ובזה יצא ידי חובתו. למרות שנאמר במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה יחזור ויתרום, משמע שצריך לעשות את כל מעשה התרומה פעם שנייה. רבי יוסי חולק על זה, וסובר שאין צריך עליה להוסיף מעט על מה שיפריש, כיוון שאין הקישוט מרה כל כך עד כדי שלא תהיה ראויה לאכילה, ומה שצריך לחזור ולתרום זה רק בדבר שאין ראוי לאכילה כלל. אבל הרמב"ן מפרש כמו הרשב"ם שיש קישויים שהפנים שלהם מר ויש קישויים שאין הפנים שלהם מר, ולכן אינו יכול להפריש מהפנימי שבקישוע האחד על פנימי שבשאר הקישויים שם הקישו זה מר, ואחר שמפריש עליו מתוק. אם כן, מכאן מוכיח רב ששת שאם אמר קניעת וחמור קנה הכל, שאם לא תאמר כך, אם תאמר שלא קנה, המים, מדוע אמר רב יוסי שמוסיף מקישוט אחרת תרומתו תרומה? הרי כיוון שאין החלק אמר שבקישוט ראוי להפריש ממנו, כאילו אמר קניעת וחמור הוא, שכשם שאם צרף את החמור לקניין הנכסים, הקניין מתבטל כיוון שאין החמור ראוי לקנות בו, כך כשצירף להפרשת התרומה את מה שאינו ראוי, תתבטל ההפרשה כולה. למד רב שישד מכך, שבהפרשת הקישוט החלק שראוי להכילה מועיל לתקן את כל הקישויים. כך גם אם אמר קניעת וחמור, קנה מי שראוי לקנות את כל הנכסים. וההוכחה הזו של רב ששת מדינו של רב יוסי היא גם שאין הלכה כרב נחמן הסובר שקנה מחצה. שמכיוון שכשיפריש לא פירש שהמתוק שבשאר הפירות יחול רק על המתוק שבירק שבידו, הרי זה כאילו אמר שהמתוק ואמר שבירק הזה יהיו תרומה על המתוק שבשאר הירקות. ואם נאמר שקניעת וחמור קנה מחצה, אם כן נאמר גם כאן שרק חלק מהקישויים שיפריש עליהם יתוקן, דהיינו אותו חלק שכנגד המתוק שבקישוט, ומה שאוסיף עליו על שאר הקישויים שבהם, כנגד החלק אמר שבקישוט הזו, שהוא כחמור, יישארו בטבלם, אלא ודאי מה שאמר אינו יכול לתקן, המתוק מתקן, ואף שעשה את המתוק ואמר יחד לתרומה, מזה נלמד שכשאמר קניעת וחמור, מה שאין החמור יכול לקנות, קנה האדם. דוחה הגמרא את ראיית רב ששת מדיני תרומה. אומרת הגמרא שהעיני אתם שונה דין התרומה מדין ההקנאה לאדם וחמור. למידי הורה הייתה תרומה מעל יתאי, שמן התורה מי שיפריש קישות מרה על קישות מתוקה, תרומתו תרומה. ואמר רבי הילה, אומר רבי הילה, והדברים נמצאים במסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד א', במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב', במסכת קידושין דף מ"ו עמוד ב', במסכת תמורה דף א' עמוד א', ולמדנו זאת כאן במסכתנו, מסכת בבא בתרא, לאיל. בדף עמוד ב', אמר רבי הילה מיני לתורה מן הרע על היפה שתרומתו תרומה, שנאמר בפרשת הפרשת תרומות ומעשרות ספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. אם תפרישו מחלב דגן וחלב יצר, כלומר, מהמשובח שבתבואה ובפירות לא תהיה עבירה בידכם, משמש אם לא תעשו כן אלא תפרישו מהגרוע שבתבואותכם, מהגרוע שבפירותיכם תהיה עבירה בידכם. ואם תאמר שהמפריש מן הרע על הטוב אינו קדוש, אין תרומתו תרומה, נשיאות חטא למה? מה הטעם שהעושה כן עישה עליו חטא, והרי מאסף כלל לא הועילו, רק יחזור ויתרום מן היפה, אלא מכאן לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה, שאם עשה כן מאסף הועילו, ועל זה העבירה בידו. ובזה נדחית ראיית רב ששת מדין התרומה, שבתרומה הפרשת הגרוע על הטוב מועילה, אילו קניין החמור אינו כלום. נשאלת השאלה לדעת רבה במסכת תמורה דף דלת עמוד בית הסובר שכל דבר שהתורה אמרה לא לעשות אם עשה לא אילו מעשיו אלא שלוקה בגלל שעבר על ציווי תורה, אם כן מה שאלת רבי הילה שאם אין תרומתו תרומה מה הטעם שיענש על זה? הרי פשוט שיענש כיוון שעבר על ציווי התורה. תרצים התוספות במסכת קידושין דף מ"ו עמוד בית דיבור המתחיל עם שראיית רבי הילה היא מזה שהוא צריכה התורה לכתוב שיש בו חטא, אם תרומתו לא חלה והחטא הוא רק בזה שעבר על ציווי התורה, אם כן למה נאמר בתורה שיש עליו חטא? והרי פשוט הוא שהרי עבר על ציווי התורה, אלא ודאי שהתורה באה ללמדנו שיש כאן חטא נוסף, כלומר, מלבד החטא שעבר על ציווי התורה לתרום מן היפה, יש לו עוד חטא שחל לתרומתו מן הרע על היפה. בררת הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת האמוראים בקניעת וחמור. אמר לרב מרדכי לרב אשי, מתי ביקשה רב אביה טיוף תקושיה חמורה על רב נחמן ורב אמנון הסוברים שאם אמר קניעת וחמור, לא קנה הכל. ולשיטת הרשב"ם, קושיית הגמרא היא גם על שיטת רב נחמן וגם על שיטת רב אמנונה, ויש מפרשים שחולקים עליו. אם כן, מקשה הגמרא על רב נחמן ורב אמנונה, שסוברים, אם אמר קניעת וחמור לא קנה הכל, ממה שלמדנו במשנה במסכת קידושין דף נ' עמוד ב', מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה, סל של תאנים, ושלהן הייתה. אותם תאנים גדלו בשדה שלהן. ושל שביעית הייתה, שגדלו התאנים בשנת השמיטה, ולכן היה יכול לזכות בהם לעצמו. אמר אותו אדם לחמש נשים אלו, הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זאת. וקיבלה אחת מהם את הכלכלה לשם קידושין, על ידי בשביל כולן. אמרו חכמים, אין שתי אחיות מקודשות, שהרי אין אדם יכול לשאת שתי אחיות. ומן המעשה הזה למדו שם בגמרא במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד א' שלוש הלכות. א' שם מקדש אישה בפירות שביעית הרי היא מקודשת, ואין אומרים שאינם ממונו כדי לקדש בהם. ב' שאם אדם קידש אישה בדבר הגזול אינה מקודשת, ואפילו אם גזל ממנה עצמה את החפץ, שהרי אמרו שהיו הפירות שלהן והיו של שביעית, ואם נאמר שכשגזל ממנה מקודשת, מדוע הוצרכו לומר שהיו של שביעית, הרי היו הפירות שלהן, אלא מכאן, שאפילו אם קידשה בדבר הגזול ממנה אינה מקודשת. הלכה שלישית, שאישה נעשית שליח לחברתה לקבל קידושין, ואפילו אם תהיה צרתה, אחר שתתקדש, הרי אחת קיבלה בשליחות את הקידושין עבור שלושתם. והגמרא שם פירשה בתחילה את דברי המשנה, שכשאמר כולכם מקודשות לי, לא התקדשו שתי אחיות כלל, משום שכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. ולכן כיוון שאם היה מקדש שתי אחיות בזו אחר זו, לא היו קידושין תופסים באחרונה, גם כשמקדש אותם בבת אחת, לא התפיסו קידושין בשניהם. אם כן אומרת עכשיו הגמרא, מדברי המשנה משמע שדווקא אחיות ודאין מקודשות, אנוכריות, אבל שאר אנשים שאינם קרובות זו לזו מקודשות. ונשאלת השאלה, והמי? מדוע אין מקודשות? והרי את וחמורי. הרי זה כאומר קניית וחמור, וכשם שאין אדם קונה עם החמור, כך אין הנוכריות יכולות לקנות את קידושן עם מי שאינן ראויות. וממשנה זו שאומרת שהנוכריות מקודשות משמע, כרב שישת שאמר, שבקניית וחמור הראוי לקנות קונה את הכל. הקושייה של רב אביה היא בין על שיטת רב נחמן הסובר שקניית וחמור קנה מחצה, ובין על שיטת רב אמנונה הסובר שקניית וחמור לא קנה כלום. וישיב רבשי לרב מורדכי ומתרץ לו את קושייתו של רב אביה. אמר לרבשי לרב מורדכי, היינו דחזאי זה אותם שראיתי את רב אונה בר אביה בחלמה בחלומי, ומשום מה שאמרת לי דמוטיב רב אביה טיופתא, שרב אביה הקשה את הקושייה הזו. רבשי ראה קודם לכן בחלום שבא אליו רב אונה בנו של רב אביה וישב אצלו, ולא היה יודע פתרון החלום הזה, וכשאמר לו רב מורדכי את קושיית רב אביה, נזכר רבשי באותו החלום ואמר, זה אם כן פתרון החלום, וזה הטעם שראיתיו בחלום לרמוז שישמע את הקושייה הזו. אבל דוחה רבשי את קושיית רב אביה, לאו מיוקימנה, האם לא פירשנו את המשנה שהמעשה היה דאמר אותו אדם לחמש אנשים, הראויה מכם לביאה תתקדש לי? כיוון שאמר כך, הוציא את שתי האחיות מכלל אנשים שמקדש, שהרי גם אם יחולו הקידושין על אחת משתיהן, לא תהיה ראויה לביאה, כיוון שאי אפשר לדעת את מי משתיהן קידש. ונמצא שלא קידש אותו אדם, אלא את שלוש הנשים הנוכריות. את הפירוש הזה מפרש אביי שם במסכת קידושין דף נונה לפ עמוד ב', כי הוא סובר שקידושין שאינם מסורים לביאה, אבו קידושין, כגון, מי שאומר לאדם, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, הדין הוא שחלים הקידושין ואחת מהן מקודשת לו, וצריך לתת גט לשתיהן. אף על פי שמספק, אף אחת משתיהן אינה ראויה לביאה, שמא היא אחות אשתו. ולכן פירש את דברי המשנה שלא קידש אותו אדם, אלא את הראויות לביאה מהחמישה. שאם היה אומר כולכם ואחת משתי האחיות מקודשת לי, הייתה אחת מהאחיות מתקדשת לו, אף על פי שאינה ראויה לביאה, שהרי לא ידוע מי זו שהתקדשה לו, ומספק שתיהן אסורות. רב החולק בדין הזה על אביי וסובר, שקידושין שאינם מסורים לביאה אינם חלים, ולכן פירש שם את דברי המשנה שאמר הרי כולכם, כלומר שלוש אנשים הנוכריות ואחת מן האחיות מקודשות לי, כיוון שלא פירש איזה מן האחיות מקדש, לא נתקדשה גם אחת מהאחיות, שהרי אין קידושיה מסורים לביאה. רש"י מפרש שם שבכל זאת הנוכריות מקודשות ואינו נחשב כקניית וחמור, כיוון שמה שלא תפסו בה הקידושין, זה משום שלא ידוע מי היא המקודשת, ולא משום שאינה ראויה לקידושין. הטעם שפרשה כאן הגמרא כמו אביי, אף על פי שבמחלוקת אביי ורב הלכה כרבה, משום שזהו אחד מן המקומות שהלכה כמו אביי, והוא מייעל כגם, אותם שש הלכות שהלכה בה כאביי. הקוף זה קידושין שלא נמסרו לביאה, וההלכה בזה כמו אביי. ולכן אפילו לפדעת רב אמנונה הסובר קניית וחמור לא קנה, קנו אנשים הנוכריות כקידושן. לפי שאין דומה מעשה החמש נשים לקניית וחמור, שרי לא קידש כלל את האחיות. כך פוסק הרמב"ם הלכות אישות פרק ט' הלכה ב', שאם קידש נשים רבות כאחת ואמר הרי כולכם מקודשות לי, והיו בהן שתי אחיות, כולן אינן מקודשות. אבל אם אמר הראויה מכם לביאה מקודשת לי, הרי כולן מקודשות לו, חוץ מאותן שאין הקידושין תופסים בהן. משמע מהרמב״ם שהוא פוסק את דעת רב אמנונה שקניית וחמור לא קנה כלום. תמה עליו המגיד משנה, הרי בהלכות מחירה פרק חב ב' הלכה י' ב', פוסק הרמב״ם כרב נחמן שקניית וחמור קנה מחצה. הוא מתרץ המגיד משנה שיש חילוק בין מעשה זה של הקידושין לקניית וחמור. שבמעשה הקידושין, כיוון שאמר בתיבה אחת את כל האחיות כולן, גם את הראויות לקידושין וגם את אלו שאינן ראויות, אין דבריו קיימים. מה שאמר רב נחמן בקניית וחמור שקנה מחצה, זה כיוון שדבריו לאדם הראוי לקנות ולחמור שאינו ראוי, היו בנפרד. ויה הגמרא מעשה נוסף באדם שחילק את נכסיו ודנים, איך הייתה כוונתו. אהודה אמר ללדווית, הוא מעשה בשכיב מרע שאמר לאשתו, נכסי ליך ולבנייך, נכסי יהיו לך ולבנייך. וכן הדין אם אמר לאדם אחר, שאינו מן היורשים, נכסי יהיו לך ולבני. היו לאותה אישה כמה בנים ואותו אדם מת, ואין ידוע אם הייתה כוונתו שהאישה תיטול חלק כשאר בניה או יותר. אמר רב יוסף, אף שבניה מרובים והיא יחידה, קנתה האישה מחצה בנכסים ומחצה יתלו ילדיה. ואמר רב יוסף, מינה אמינה, למיניין למדתי את הדבר הזה? דתניה, שנינו בברייתא. מסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב' וכן במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד א'. רבי אומר, נאמר בפרשת לחם הפנים, ספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ט', והייתה לארון ולבניו. השווה הכתוב בין מה שנוטל אהרון הכהן הגדול למה שיתלו בניו שהם משמרת הכהנים באותה שעה, כלומר מחצה מכיכרות לחם הפנים לאהרון ומחצה לבניו. בכל שבת היו מניחים י"ב כיכרות חדשים על השולחן, ואת י"ב הכיכרות שהורידו היו מחלקים לכהנים. הברייתא הזו נשנתה במסכת יום הדף י"ז עמוד ב'. כהן גדול נוטל חלה משתי חלות הקרבים בעצרת, ובשבת נוטל 4 או 5 כיכרות ממעשה לחם הפנים. רבי אומר, לעולם נוטל 5 כיכרות, שנאמר והייתה לאהרון ולבניו. מחצה לאהרון ומחצה לבניו. וקשה, מהו שנוטל מחצה וכ-5 כיכרות הם מחצה? הרי י"ב חלות היו שם. ומפרש את הגמרא שלא חלקו הכהן הגדול ומשמרת הכהנים ביניהם אלא 10 חלות, ומזה נטל הכהן הגדול מחצה ושאר הכהנים מחצה. מהברייתא הזו הוכיח רב יוסף שאם הזכיר נותן המתנה את שמו של היחיד אצל הרבים, היחיד נוטל מחצית מן המתנה כנגד כל הרבים. והוא הדין כשאמר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, כיוון שהזכיר את אשתו בנפרד ולא כלל אותה יחד עם בניו, נוטלת מחצית ממתנתו. וכן נאמר בגמרא במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב', מעשה בקטיע בר שלום שהיה שר במלכות רומי, ורצה הקיסר להרוג את היהודים. יעץ לו קטיע בר שלום שאין כדאי לו הדבר. לאחר ששמע המלך לעצתו, נגזר דינו להרג. כשהוציא אותו להריגה אמר, כל נכסי לרבי עקיבא וחבריו. יצא רבי עקיבא ודרש, והייתה לאהרון ולבניו, מחצה לאהרון ומחצה לבניו. כלומר, מחצה מנכסיו לרבי עקיבא, ומחצה לחבריו. ונחלקו הראשונים מהדין כשהנכללים מועטים מאלו שפירט, כגון שאמר שיהיו נכסיו לראובן, שמעון ולוי, ולבני יהודה, והיו ליהודה 2 בנים. לדעת הרמב"ם הלכות שחייה ומתנה פרק י"א הלכה ו', הרבים נוטלים מחצית, והנפרטים מחצית. הרמב"ן חולק על זה וכותב, שאם כן נמצא שאלו שפרטם יתלו פחות מאלו שכללם, שהרי בני יהודה יקבלו כל אחד רבע מהנכסים, וראובן ושמעון ולוי יקבלו כל אחד 1/6 מהנכסים. לכן כתב שאלו שנכללו ביחד מקבלים חלק שווה לחלק אחד מן הנפרטים. דוחה אביי את רעייתו של רב יוסף. אמר לאביי לרב יוסף רבו, בישלמה אתם, שם הברייתא הזו מובנת בדין חלוקת לחם הפנים שאהרון נוטל מחצה, כיוון שאהרון הכהן בר חלוקה הוא, וגם אם לא היה מזכירו הכתוב לבדו, אלא היה אומר והייתה לכהנים, היה אהרון נוטל חלק כשאר הכהנים. ואם כן, למה הזכירו הכתוב בשמו, אלא לאחי פרט ברחמנה, לכן הזכירה התורה את שמו בנפרד למשקל פלגה, ללמד שיטול מחצה. אבל אישה עליו בת ירושאי, אישה אינה יורשת, ודיה די לה שתיטול כאחד מן הבנים. ולכך הזכירה בעלה, כשתיטול אף היא חלק בנכסים כשאר יורשים, אבל לא כדי שתיטול מחצה. אם כן, אין ראיה ממתנת לחם הפנים לאדם הנותן מתנה שאם הזכיר אחד מן הרבים, לבדו ייטול מחצה. דהיינו, שלדעת הבאי הכל לפי העניין. אם הדעת נותנת שאין מגיע יותר לאותו שבפרט, כמו זה שאמר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, לא תיטול לאישה, אלא מה שהיא צריכה למזונותיה ולא מחצה מן הנכסים. אבל אם אדם נתן נכסיו לשני אנשים ואין סברה שהאחד יקבל יותר מאחר, חולקים את הנכסים, מחצה ומחצה. מקשה הגמרא על דברי אביי, איני, האם כך הוא שלא תיטול האישה מחצה, והעובדה אהבה, הרי מעשה כזה היה בנהרדה, ששכיב מרח חילק את נכסיו ליורשה והזכיר את אשתו לבדה, ואג בי שמואל פלגה, פסק שמואל שאשת המת תגבה מחצה מהנכסים, וכן היה מעשה בטבריה, ואג בי רבי יוחנן פלגה, פסק רבי יוחנן שאשת המת תגבה מחצה מהנכסים, ותו, ועוד מעשה דומה לזה, כי אתה כשבא רב יצחק ברב יוסף אמר, ההוא דמי כלילה, דמי הקטר, דשדו דווי מלכה, שהטילו מאת המלך את דמי קנייתו, האבולי והאיסטרוגי, על העשירים ועל השרים, ואמר רבי, אף שהאבולי ממונם רב יותר מהאיסטרוגי, לא ייתנו יותר עבור דמי הקטר, אלא ניתבו, ייתנו אבולי פלגה מחצית, ואיסטרוגי פלגה, ואיסטרוגי מחצית. וממעשה זה הגמרא רוצה להביא ראיה, שבכל מקום לעניין ממון שמוזכרים שני צדדים, אין חילוק עם צד אחד הוא הרבים ומועטים, כיוון שהוזכרו שניהם, הרי הוא מחצה על מחצה. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשת, האם כך אתה אומר להביא ראיה משם? אין להשוות. אתם שם במעשה דמי הכתר, מעיקר המתחילה כאבו כתבי, כשהיו כותבים את המלך לשלם מיסים, על דברים מסוימים האבו לאבו כתבי, היו כותבים את החיוב האבו לי. ויסטרוגי היו מסייע בעדיו, ויסטרוגי היו מסייעים בידם ונותנים כפי אשר השיג הידם, וידם מלכה. דאבו כמסייע, והיה יודע המלך שמסייעים להם. ולכן אשתה, עכשיו כשהטיל המלך את דמי הכתר, מהי דקקטבי, האבולי והאסטרוגי, הטיל את דמיו בפירוש, גם על השרים וגם על העשירים, כדי לחייבם יותר ממה שנתנו תמיד כדי שיתנו מחצית. אבל אם לא היה יודע המלך מתחילה שהאסטרוגי מסייעים ביד האבולי, לא היה מחייב עכשיו רבי את האסטרוגי לשלם מחצית, כי ייתכן שמה שהמלך כתב עכשיו בפירוש, שגם האסטרוגי חייבים, זה רק כדי לחייבם להשתתף בדמי הכתר, אבל לא שיתנו מחציתו. מקשה רב זעירא על דברי רב יוסף שבכל מקום שנאמר בו חלוקה לשניים חולקים מחצה על מחצה. למאמרה, האם נאמר שבכל מקום שנאמר בחלוקה לשניים, הכוונה לומר דהני פלגי ואני פלגה? בכל אחד משניהם יטול מחצית, מה טיב רבי זירא, מקשה רבי זירא ממה ששנינו, בדין הבאת המנחות. האומר, הרי עליי להבין את דבר לבית המקדש, קורבן מנחה בשיעור 100 יסרון סולת. היסרון הוא עשירית העיפה, העיפה 3 סעין, והסעה 6 קבין, הקו 4 לוגין, והלוג 6 ביצים. נמצא, עשירית העיפה ממגימל ביצים וחומש ביצה, וזה שיעור לחלה ולמנחות. כך מסבירה שבספר שמות פרק ט"ז פסוק ל"ו. אדם שנדר להבין את דבר לבית המקדש קורבן מנחה בשיעור 100 יסרון סולת ולהביא בשני כלים, מביא 60 יסרון בכלי אחד ו-40 יסרון בכלי אחד, שאין מביאים בכלי אחד יותר מ-60 עשרונים. שכן נאמר במשנה במסכת מנחות פרק י"ב משנה ד', מתנדב אדם להביא מנחה של 60 יסרון סולת ומביא את כל ה-60 יסרון בכלי אחד. ואם אמר הרי עליי להביא מנחה של 61 יסרון, מביא 60 יסרון בכלי אחד ויסרון אחד בכלי אחד. שכן ציבור מביאים ביום טוב ראשון של סוכות שחל להיות בשבת 61 יסרון, ודיו ליחיד שיהיה פחות מהציבור יסרון אחד. אמר רבי שמעון, והרי ביום טוב ראשון של סוכות לא היו כל ה-61 יסרון מנחה אחת, אלא חלק מן המנחות היו באים עם הפרים וחלק עם הכבשים, ולא היו מערבים אותם בכלי אחד. איך אפשר ללמוד מזה לאדם שלא יביא בכלי אחד יותר מ-60 יסרון? אלא אמר רבי שמעון, טעם אחר יש לדבר. עד 60 יסרון סולת נבללים יפה בכלי אחד עם השמן. יותר מכך, אין יכולים להיבלל יפה. המשיכה המשנה במנחות ואומרת, ומביא 50 יסרון בכלי אחד ו-50 יסרון בכלי אחד, יצא. מדייק רבי זירא ממה שאמרו, אם מביא יצא. משמע אם מביא בדיעבד אין, אז יצא ידי חובה, אבל לכתחילה לא יביא. ואיסל כדאי דחים עולה על דעתך לומר, כל קיאי גוונה שבכל מקרה הדומה לזה שאדם אומר על דבר מסוים שיחולק לשניים. פלגה ופלגה הוא, כוונתו שיחולק מחצה לזה ומחצה לזה, אפילו לכתחילה נעמי. גם לכתחילה שיביא מחצית בכל כלי, שהרי זה היה נדרו, ומדוע לכתחילה מביא 60 עשרונים בכלי אחד ו-40 בכלי שני. ומהדין הזה מקשה רבי זירא על רב יוסף הסובר, שאם אדם אמר לאשתו נכסי לך ולבנייך, יחלקו אי ובניה, מחצה ומחצה. דוחה הגמרא את קושייתו של רבי זירא ואומרת, אחי אשתה, כי כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים? הרי אתם שם באומר, הרי עליי להביא מנחה 100 עשרונים, ענן סעדי, אנחנו עידים וברור לנו דעי גברה שאותו אדם העיקר המתחילה כשאמר הרי עליי 100 עשרון, לקורבן גדול כמכוון, כוונתו הייתה להביא מנחה גדולה ככל האפשר בכלי אחד, ועידקה אמר מה שאמר להביא בשני כלים, אין כוונתו שתהיה חלוקה דווקא לשניים. כי אם היה יכול להביא את כל המאה בכלי אחד, היה מביא. מה שנאמר בשני כלים הוא שהוא צריך להביא זאת, משום דידה דלא אפשר להטוי בכלי אחד. יודע אותו נודר שהוא לא יכול להביא את זה בכלי אחד, לכן אמרו חכמים, דה כל כמה דה אפשר להטוי, אם הייתינן, המרובה שיכול להביא בכלי אחד, מייבי. אבל דברי רבי יוסף נאמרו במקרה שאנחנו מסתפקים, עם כוונתו שכל אחד יקבל מחצה, או שכוונתו שאחד יקבל יותר מהשני. אז זה אמר רבי יוסף, שמן הכתוב אצל בני אהרון מוכח, שחולקים מחצה על מחצה. מסכם את הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת הזו, והלכת הכוותי דרב יוסף במחלוקתיו, עם רבא, ואף על פי שאין שמו של רבא מופיע בסוגייתנו, מכל מקום ידעו בעלי הגמרא שקושייתו של אביי על רבי יוסף הייתה מרבו רבא. אז ההלכה כמו רב יוסף במחלוקתם עם רבא בשדה, מי שקנה שדה סמוכה לאחת משדות אביו ומת אביו, ורוצה לקבל את חלקו בשדה הסמוכה לשדהו, לאל בדף י' ב' עמוד ב' נחלקו רבא ורבי יוסף בדין הזה. עניין, שניים שעשו קניין ביניהם, עד מתי יכול לחזור בו המקנה מהקנעתו, נחלקו בזה לאל בדף קוף י' עמוד א' רבא ורבי יוסף. לדעת רבי יוסף, כל זמן שעסוקים באותו עניין, יכול המקנה לחזור בו. והמחלוקת השלישית שההלכה כמו רבי יוסף הוא מחצה. הוא העניין הנידון בסוגייתנו, משאמר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, אמר רבי יוסף, האישה יורשת מחצה מן הנכסים, ואילו שלושת הדינים, הלכה כרבי יוסף. ויהיה הגמרא מעשה באחד שנתן מתנות לאנשי ביתו ולא פירש למי מהם. מבררת הגמרא מה הדין בזה. ההוא דשדר מעשה באחד ששלח פסקי דשיראי לביתי, חתיכות מעי לביתו ולא פירש למי מאנשי ביתו שלחן. אמר רבי עמי, החתיכות הראויות לבגדי הבנים יהיו לבנים, החתיכות הראויות לבגדי הבנות יהיו לבנות. ולא אמרן לא נאמר שהבגדים הראויים לבנות יהיו לבנות, אלא דלית לקלטה, שאין לאותו אדם קלה אישה נשואה לבנו. אבל אית לקלטה, אם יש לו קלה, לקלת אישה דרי. לקלטו הוא שלח את הבגדים הראויים לבנות, והיא בנתי לא נסיבן, והיא בנותיו עדיין לא נישאו, לא שווק בנתי ומשדר לקלטי. לא היה אדם מניח את בנותיו ושולח את המתנות לקלתו, ולכן הבגדים הראויים לבנות יהיו לבנות ולא לקלה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף מ"ב עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, גר שמת ובזזו ישראל נכסיו ושמו שיש לו בן, מדוע לא הועילה חזקתם הראשונה? שאלה שנייה, מדוע אין אומרים חזקה שהעובר מת קודם אמו? והתשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, האם עובר ממעט מחלק בכורה או מניין? שאלה רביעית, מה הדין בכור שנולד בחיי אביו אבל מסיבות שונות לא הכירו? שאלה חמישית, האם אפשר לזכות לעובר? והשאלה האחרונה, דף קוף מבית, מה הדין בו אומר לחברו, תקנה אתה וגם החמור? עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ט בסיוון תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף קוף מבית, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, חף בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קוף מגימל של מסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.